הנושא השלישי של לימודנו הערב הוא, נו, לא, בדיוק, פסח של יחזקאל. כן, יחזקאל הנביא הוא אחד הנביאים התמוהים מאוד, והדברים שלו דורשים הרבה בירור, מלבד מעשה מרכבה, שהוא כמובן דבר עמוק מאוד, או מבנה הבית השלישי, וגם השפה המיוחדת שלו, כן, איזה מילים, איזה ביטויים, הנביא יחזקאל, הוא בומבה של נביא, אבל יש גם דברים אצלו שמנוגדים לכאורה להלכה. עד כדי כך שחזל רצו, היה מנוי וגמור אצל חזל, לגנוז את ספר יחזקאל. מה פירוש הדבר לגנוז? אין הכוונה לשרוף או לבטל, אלא הכוונה, הבינו שהתכנים של ספר יחזקאל הם כל כך עמוקים, שכיוון שהם באופן גלוי סותרים את ההלכה, אנחנו מעדיפים אולי לא להשתמש בהם כעת, ולא לפרסם את זה בציבור, ורק לעתיד לבוא, זה יישמר. אבל נתנו לחזקיה בן גוריון, חנינה בן חזקיה בן גוריון, נתנו לו 300 גר בשמן, כוונה, נתנו לו סכום כסף רציני מאוד, כדי שהוא יישב בעלייתו, ויתרץ את כל הקושיות שיש ביחזקאל, 300 קושיות הוא תרץ את כמה שאני זוכר. על כל פנים, אין אנחנו יודעים מה היו הפירושים המיוחדים של חנניה בן חזקיה, אבל אנחנו יודעים שיש קשיים בספר יחזקאל ושמצווה ליישב אותם, ומצאנו אצל הקדמונים כבר פירושים מפירושים שונים לסתירות שיש בין יחזקאל לבין ההלכה. למשל, דבר פשוט וקטן. אסור לכהן להתחתן עם גרושה, אבל מותר לכהן להתחתן עם אלמנה. כהן גדול אסור גם בגרושה וגם באלמנה. מה אומר לנו הנביא? שהכהנים בנצדו, כאשר שמרו את משמרתי בתעוד בני ישראל מעליי, אז הם לא התחתנו עם גרושה, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. אז או שזה נאמר על כהן רגיל, הרי כהן יכול להתחתן עם כל אלמנה, אם זה נאמר על כהן גדול, אפילו על אלמנה מכהן, גם כן אסור לו להתחתן, אז אם כן, יש פה איזושהי סתירה. טוב, תירוצים לא חסרים, אבל אני רק מביא לכם דוגמה מן הדוגמאות. אחד הדברים הקשים ביותר זה כל פרשת הקורבנות שיחזקאל הנביא כותב לפנינו. במיוחד הקורבנות של חודש ניסן, אבל גם כל הקורבנות של כל השנה אצל יחזקאל צריכים בירור. אז הייתי רוצה קודם כל שנעשה סקירה קצרה לגבי הקורבנות של חודש ניסן. הקורבנות של חודש ניסן הם קורבנות מאוד מוזרים. הקורבן הראשון שהוקרב כקורבן מיוחד בחודש ניסן בהיסטוריה, היה קורבנו של נחשון בן עמינדב למטה יהודה. כבר כשאנחנו קוראים את הקורבן הזה, יש לנו גבות שעולות עד לכאן. קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת. ממתי כלים הם קורבן? כי קורבן, אני יודע שאני מקריב, בעלי חיים, או צומח, אבל כלים, כלים זה לא קורבן. דבר נוסף, מה זה כף אחת, 10 זהב, מלאה, כתורת? הרי כתורת, מי מקריב כתורת? רק כהנים מקריבים כתורת. פתאום אדם שהוא לא כהן, ואפילו לא לוי, אמנם הוא נשיא שבט יהודה, אבל הוא לא כהן ולא לוי, מקריב כתורת. ואיפה מקריבים כתורת? על מזבח הכתורת או בקודש הקודשים? פתאום בא איזה יהודי, מקטיר כתורת על המזבח החיצון. מוזר לחלוטין, נכון? כלומר, כל הקורבן של נחשון בן עמינדב הוא קורבן שהוא ביסודו סותר הרבה מאוד הלכות. אבל הוא קורבן ראשוני. וכך הקורבנות של 12 הנשיאים, נכון? אגב, קורבנו של נחשון בן עמינדב היה, אמרנו, כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שני מילים סולת, כולה בשמן למנחה, כף אחת, 10 זהב בנוקת אורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד במשתו לעולה, זבח השלמים, בקר שניים, מילים חמישה, עתידים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זה קורבן, נחשון בן עמינדב. וביום השני הקריב, נתנאל בן צוהר, נשיא יששכר. אתם יודעים מה הוא הקריב? מה פתאום אותו דבר? הוא הקריב משהו אחר לגמרי. הוא קראת כסף אחת, 30 מהמשקלה, מזרק אחד כסף, עם שקל של גדל, שניהם מגדלים סולד, בולה בשם הנמחה, כף אחת. איך אני יודע שזה לא אותו דבר? כי התורה חוזרת. אם זה היה אותו דבר, התורה הייתה אומרת, יקריב אותו דבר. אבל אם היא אומרת שנתנאל בן צוהר יקריב את הרשימה הזאת, סימן שזה היה קורבן אחר. ולכן התורה גם אומרת, זה קורבן נתנאל בן צוהר. מדוע? כי כל אחד יקריב את אותם הדברים, אבל עם כוונה שונה לגמרי. אז זה לא אותו קורבן. אם אני מקריב דבר אחד, ואתה מקריב דבר אחר, אבל מי שזה אותה בהמה או אותו כלי, אבל יש לנו כוונה אחרת, אז זה לא אותו קורבן. אז מדובר בקורבן אחר. אבל מה היה בקורבנות האלה? אז רש"י אומר לנו דברים מאוד מאוד מוזרים. הוא אומר שכף אחת, לא עושה, כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה. למה 30 ו-100? מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? כנגד אדם הראשון שהוליד בגיל 130. כן. מזרק אחד כסף, 70 שקל, שקל הקודש, כנגד, למה 70? כנגד 70 אומות העולם שיצאו מנוח. לא הבנתי, מה זה קשור פה אדם ונוח? מה הם עושים פה במשכן? כף אחת, 10 זהב, כנגד 10 הדיברות, מלאה כתורת. מה זה כתורת, אומר רש"י? זה תרייג. כן? כתורת, בגימטריה, תרייג. זה לא יוצא, אבל רש"י אומר שזה יוצא. אז רש"י אומר, לא, לא, זה בגלל שהקוף של כתורת, אתה צריך להפוך אותה לדלת. למה? כי באטבש, כן? אם אני לוקח במקום א' תו, במקום ב' שין, במקום ג' רש, במקום ד' קוף, יוצא שההתאמה של האות קוף זה ד'. אז זה כאילו הוא כתוב בתורת, ואז זה בגימטריה תרייג. מה הבעיה? כן? מה קרה פה? פשוט מאוד. המשכן זה בעצם התיקון של כל הפשלות של האנושות. כי הרי מאז חטא אדם הראשון נסתלקה השכינה מן העולם. והמשכן זה החזרת השכינה לעולם. אז צריך לסכם את כל מה שנעשה ולתקן אותו. מה היה החטא הגדול ביותר של אדם הראשון, אתם יודעים? כמה חטאים חטא אדם הראשון? אחד או שניים? שניים. איזה חטא יותר חמור אצל אדם? החטא הראשון שאדם עושה או החטא השני שאדם עושה? השני, כי הראשון הוא קצת שוגג. אם כן, החטא השני של אדם הראשון היה יותר חמור. מה היה החטא השני? האישה אשר נתתה עמדי נתנה לי מן העץ, נכון? כלומר, שכאן כפר בטובה. ובגלל שהוא כעס על אשתו, אומר חז"ל, הוא פרש ממנה 130 שנה. אז החטא הזה של הפרישה 130 שנה, זה החטא העיקרי. חסרון הכרת הטובה. לכן 30 ו-100 משקלה כנגד אדם הראשון. אחר כך הידרדרות של האנושות מגיעה עד פיצול האנושות ל-70 עמים. אז כף אחת, 10 זהב, 70 שקל בשקל הקודש. ובעשרת הדיברות, סוף סוף, 10 מאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, נפרצו והפכו להיות 10 הדיברות, שבהם הקדוש ברוך הוא נגלה לישראל. לכן זה הגיוני שכל זה יהיה במשכן. אבל למה צריך שכתורת זה יהיה עם אטבש, להפוך קוף לדלת? אתם יודעים מה זה קוף? זה מה שמחכה את האדם, נכון? הקוף. קוף. זה דמיון. זה כאילו אדם, זה עוד לא האדם. מתי האדם מופיע? כאשר הקוף הופך לדלת. דלת? דלו דללן. כלומר, זה האדם מתעלה ופותח את הדלת של השכל. אז הקוף הופך לדלת, זה מאפשר לתת תרי"ג מצוות. הכתורת הופכת לתרי"ג. פשוט מאוד. לכן רש"י הוא כותב דברים הגיוניים לחלוטין, הוא מעביר אותנו מהעולם הטבעי, מה את אומרת? מהעולם הטבעי לעולם המוסרי. ואחר כך באים בעלי חיים, כן, אחר כך פר אחד, איל אחד, ואחר כך כל מה שבא לחטאת, וזה בעצם כנגד הקורבנות החיים. כלומר, אנחנו עוברים מדברים דוממים וצומחים למה שחי. המעבר מהאנושות הקדומה אל עם ישראל, זה מעבר מן הדומם אל החי. ואז יש לכם שם בעלי חיים, פרים, אלים, כבשים, כנגד אברהם ויצחק ויעקב, שהרי אברהם רץ אל הפר, כן? אל הבקר רץ אברהם, והאיל זה יצחק, והכבש זה יעקב, זה פזורה ישראל, וסעיר אחד לחטאת כנגד יוסף, שטבלו את הכותונת שלו בדם של סעיר עיזים, אז אם כן הכל מסודר. עכשיו זה מובן. ומי מביא את כל זה? נשיאי ישראל. כלומר, זה קורבן של האומה. עכשיו זה דבר מאוד מעניין. סתם ככה, מי מביא קורבנות? מי מקריב את הקורבנות? הכהנים. וכאן, אנחנו רואים בשורש המשכן, הקורבנות הראשונים לא הוקרבו על ידי כהנים, הם הוקרבו על ידי הנשיאים, על ידי עם ישראל. זה דבר מאוד תמוע, כי העבודה היא בכהנים ולא בישראל. זה בטוח מה שאני אומר? יפה. מצאנו שבמקור העבודה היא לא בכהנים, העבודה המקורית היא בבחורות. אלא בגלל הנפילה של החטא, הומרו הבכורות בכהנים. אומר הרב קוק, בקבצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן, בהוצאה הרכה, הלא מצונזרת, שם כתוב, שמאחר והמעבר מן הבכורים אל הכהנים, זה תולדה של החטא, והחטא הוא דבר מקרי באדם ולא עצמי באדם, לא ייתכן שדבר שהוא תולדה של החטא יהיה נצחי. ולכן הבכורות עתידים לשוב. מה עם הכהנים? זה לא יתבטל. מעלים בקודש ואין מורידים. אז גם בכורות, גם כהנים. אבל אתם רואים שבראשית המשכן עדיין יש משהו מן המחאה על זאת. הזאת, שבעצם עם ישראל הוא זה שראו להקריב, ומשהו מזה עתיד להתברר. במיוחד שכל חודש ניסן הוא החודש של הבכורה. למה? כי אז יתברר שעם ישראל הוא הבכור של הקדוש ברוך הוא. איפה זה יתברר? במכת בכורות. אבל זה גם הבכור בחודשים, כי זה החודש של האביב, החודש של התחלת ההתפרצות של החיים. אז זה חודש בכורי במהותו. כיוון שזה חודש בכורי במהותו, לכן גם עם ישראל משאיר מזה לעצמו דבר אחד, שיש לו קורבן יחיד, שיש לו דינים של קורבן ציבור. איזה קורבן זה? קורבן פסח. שבקורבן פסח זה קורבן משהו מאוד מעניין. זה קורבן שדוחה את הטומאה, נכון? איפה מצאנו שקורבן דוחה את הטומאה? רק בקורבן ציבור. אבל קורבן פסח הוא לא קורבן ציבור, הוא קורבן יחיד. ואף על פי שהוא קורבן יחיד, יש לו דינים של קורבן ציבור. זה המקום היחיד שבו יש התאחדות בין היחיד, ישראל, לבין הציבור, נשמת האומה. בדרך כלל מי שמייצג את נשמת האומה זה הכהנים, אבל כאן גם ליחיד יש שייכות בזה, כיוון שמדובר בראשית של ההיסטוריה שלנו. מאותה הסיבה קרה דבר מאוד מעניין. כשישראל עברו את ים סוף, אפילו שפחה ראתה מה שיחזקאל לא ראה. יש את השאלה, איך זה יכול להיות? הרי כדי להיות נביא צריך הרבה הכנות, צריך הרבה חוכמה, הרבה צדקות, הרבה קדושה. פתאום האחרונה שבשפחות היא רואה מראות נבואה. אומר הרב קוק בעולת ראייה, זה היה בגלל שזה היה ראשית האומה. בראשית האומה יש גילויים מיוחדים, ולכן גם עוברים שבמאי אימם אמרו שירה. איך עובר יודע להגיד שירה? כי מדובר פה על נקודת הראשית שלו. מה? יש עוד קורבן שהוקרב בראש חודש ניסן, של אותה שנה, זה הקורבן של ראש חודש. ממה עשוי קורבן של ראש חודש? שעיר זה הבהמה ה-11, מה עוד יש? יש שני פרים, נו מה עוד? איל אחד, שבע כבשים, סך הכל עשר עולות, ושעיר אחד לחטאת, לשם. כן, לחפר על זה שמיית את הירח. למה צריך פרים, אלים וכבשים? הפר זה הבהמה שחורשת. יש לה הרבה כוח. זה הכוח של הפעולה. ראשית הכלכלה, הפר. מה?
טרקטור.
טרקטור, אני לא מאמין. פר הרבה יותר טוב מטרקטור. ניסית פעם לחרוש עם טרקטור? אולי כן. ועם פר ניסית? תראה שעם פר זה הרבה יותר יעיל. תנסו. מה? פר ושור זה אותו דבר. מה? זה בעברית מודרנית. לא בתנך, ההפך. אם זה שור מסורס, אסור להקריב אותו לקורבן. ואם כן, יש שני פרים, זה הכוח העיקרי של הפעולה. כשמתחילים ראש חודש, הפעולה היא העיקר. ומה זה העיל? העיל הוא מנגח. זה ההתעוררות. יש התעוררות בנפש, שמתלווה אל הפעולה. ומה זה שבעה כבשים? כבש הוא שקט. זה החיים. כלומר, בעקבות המאמץ הראשוני, אחר כך באים החיים שבעה כבשים. ובעקבות החיים, יש גם חטאים. בגלל החטאים צריך סייר אחד לחטאת. ככה הרב קוק מסביר בעולת ראייה. אבל הקריבו באותם הימים עוד קורבן בראש חודש ניסן. זה הקורבן של אהרון. מה הוא לקח? עגל וכבש ועיל אחד. נכון? פרשת שמיני. הוא לקח עגל וכבש ועיל. למה הוא לקח עגל ולא פר? אם כבר, כולם מביאים פרים, נכון? אז למה הוא מביא עגל? עגל זה פר קטן. כי צריך לחפר על חטא העגל, נכון? זה הזמן של הכפרה. עכשיו, העגל והכבש הוא לקח מת בני ישראל, ואת העיל הוא הביא מהכסף שלו. זאת אומרת שהיה פה חיבור בין הכלל לבין הפרט. אבל אתם מרגישים כן שבחנוכת המקדש הייתה תחושה של איזושהי חולשה. אי אפשר להביא פר, מביאים עגל בגלל החטא. זה עולם לא מושלם. אבל מצפים שתהיה כפרה, ולכן באים אנשים שמה ומקריבים שמה עוד משהו. נדב ואביהו מקריבים את עצמם. גם זה הם עשו, נכון? הקריבו את עצמם. אז היה גם קורבן אדם שם. נכון? פעם היחידה בהיסטוריה שזה הותר. בוודאי שהם עשו את זה במודעות. בקורבתם לפני השם וימותו. והראיה, שהם הרי היו צדיקים. יש אפילו במובא בראשונים, שכשקוראים פרשת החרימות ביום הכיפורים, כשהחזן אומר, החרימות בני אהרון, צריך לבכות. על מיטתם של הצדיקים. אם כן, הם היו צדיקים. רק מה שהתורה אומרת, שמכאן ואילך הדברים האלה אסורים, לכן יין ושחר על תשת וכו'. במילים אחרות, כל הקורבנות של... של הם היו שיקורים, נכון? הם היו, לא, יש לא שיקורים, שטויי יין. הם עשו את זה בכוונה. כן, זאת אומרת, יש בכל הקורבנות של המילואים, יש, האמת היא שצריך להאריך בזה הרבה, ואני לא רוצה להאריך יותר מדי, כי השעה מאוחרת, אבל אנחנו רואים שיש איזה מין הכנסה של כל כוחות החיים הראשוניים שנעשתה בראש חודש ניסן הראשון שבו חנכו את המשכן, וזה משאיר חותם לדורות, שחודש ניסן הוא חודש של ציפייה לראשית. לכן הוא גם נקרא בתורה החודש הראשון. ראשון. כי הוא ראשון לכל חודשי השנה. הוא כל כולו ראש חודש אחד גדול. אגב, איזה קורבן מקריבים במוסף של פסח? מה? כמו ראש חודש. זה ביום הראשון וביום השני? אותו דבר. שבעה ימים מקריבים את אותו קורבן מוסף שמקריבים בראש חודש. זה אומר שחג הפסח הוא כמין ראש חודש אחד גדול לכל השנה כולה. הכל ראשוני. אגב, בחג הפסח היו בדרך כלל מקריבים כמה קורבנות. היחיד היה מביא את קורבן פסח, קורבן חגיגה, אבל גם היה בדרך כלל מביא את הבכורות ואת המעשר. הבכור והמעשר והפסח, זה נמצא באותה משנה. זה היה הזמן שבו אדם מביא גם את הבכורות, כי זה הזמן שבו יש המלטה של הצון באביב. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר לכם ספר מטופש שיצא לפני כמה שנים, שנקרא בשם תולדות סיפור יציאת מצרים. כן, זה מהספרים המטופשים של ביקורת המקרא, כתב אותו אחד לוינשטיין, אני חושב, ושם הוא שואל שאלה מעניינת. אמנם הספר מטופש, אבל השאלה מעניינת. הוא שואל, מדוע התורה קושרת את קורבן פסח ליציאת מצרים? למה? אתם מבינים את הנחת היסוד של השאלה? כל מה שכתוב בתורה זה הפך המציאות. אז למה התורה עשתה את זה? כלומר, ברור, מה? כן, אבל בשבילו זה לא עובד. למה? הוא אומר ככה. אם התורה אומרת שקורבן פסח זה בגלל יציאת מצרים, זה סימן שזה לא נכון. שקורבן פסח הוא לא בגלל יציאת מצרים. ואז נשאלת השאלה, למה הכתוב קושר את קורבן פסח ליציאת מצרים? כי הרי ברור שקורבן פסח זה בא ממשהו אחר לגמרי. זה קורבן שהיו מקריבים הרועים באביב לכבוד ההמלטה של הצאן. אז למה הכתוב קשר? אני אפילו לא זוכר מה התשובה שלו. אבל דבר אחד הוא לא שם לב, זה שהוא צודק. איפה מצאנו לראשונה אכילת קורבן פסח? אה? עשיו ויעקב מוזמנים להביא אוכל ליצחק, נכון? מה מביא יעקב ליצחק? שני גדיים. זקן אחד אוכל שני גדיים, תגידו לי. הוא זקן אחד. אתה מביא לו שני גדיי עיזים? אני חצי גדי לא הייתי יכול לאכול. והוא מביא לו שני גדיים? יצחק אבינו, אתה אומר זה... אבל הגדיים שלו, אתה יודע איזה גדיים זה היה? פשוט. אחד, חזל אומרים, אחד קורבן פסח, אחד קורבן חגיגה. אז צריך שני גדיים, אחד לפסח, אחד לחגיגה. ולכן גם, הוא מביא לו שם הלחם. מה זה הלחם? זה המצות. יין, ארבע כוסות. נכון? מטעמים זה עם המרור. שם לו קצת חרעין. משהו. שיהיה טעים. זאת אומרת, אבל עכשיו יצחק אבינו, עד כמה שאני זוכר, הוא לא יצא... בדיוק. ועד כמה שאני יודע, יצחק אבינו לא יצא ממצרים. אז אם הייתי שואל אותו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, תשמע, באביב אני מרגיש שצריך לעשות את זה. הוא אומר, למה צריך לעשות את זה? כי זה באמת הזמן שבו הצוד ממית. עכשיו זה מובן. למה הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים בניסן? כי זה הזמן שבו הצון נולד. זה פזורה ישראל, אבל ניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי, מקרב גוי. מתי מוצאים מישהו מתוך מישהו, תגידו לי? בלידה. אז זה בדיוק הסיבה שזה נקשר. זה התחיל עם האבות, וזה ממשיך דרך יציאת מצרים. אז כך שמבקרי המקרא, כהרגלם, לא שמים לב עד כמה הם צוטים.
וגם יוצא במזל
טלב. בדיוק, מזל טלב. ובמזל טוב גם. עכשיו, מתוך כך אני רוצה להגיע... להבנת, אז הבנתם מה שקורה כאן. בחודש ניסן אנחנו רואים שיש קורבנות, בכלל זה קורבן פסח, שהוא כבש או עז. אבל יש חסרונות שמתלווים אל הקורבנות האלה. החטאת, זה שזה כבש ולא פר. יש הרבה חלקים חסרים. זה בגלל שאנחנו בעולם לא מושלם. כפי שאמרנו, יציאת מצרים לא הייתה מעשה מושלם, הייתה מעשה שהתחיל. עכשיו, מתוך כך אני רוצה להגיע לקורבנות, לעתיד לבוא, שמתאר יחזקאל הנביא. הקורבנות שאנחנו נקרא עכשיו, אני קורא לכם מתוך פרק ממה ביחזקאל, הם קורבנות שסותרים את ההלכה בצורה חזיתית. הבא נקרא. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש, תיקח, פר, בן בקר, תמים, וחיטת את המקדש. התורה לא דיברה על הפר הזה. שום דבר. ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית. מזכיר לכם? דם ששמים על מזוזה? מה? פסח מצרים. פה לוקחים פר, לא כבש. כנראה שבינתיים הכבש קצת גדל ונהיה פר. ושמים על המזוזה, לא של, של הבית במצרים, במקדש. ולארבע פינות העזרה למזבח, כל העזרה הופכת להיות מזבח אחד גדול, ועל מזוזת שערי חצר הפנימית. וכן תעשה בשבעה בחודש, מאיש שוגה ומפתי, וכיפרתם את הבית. כלומר, מי ששוגה או פתי, כלומר עשה חטא, צריך בשביעי, ליום השביעי, גם לקחת את הקורבן שלו, לקחת ממנו פר חטאת. זה מעניין מאוד, מתי מביאים פרים לכפרה? ביום הכיפורים, לא? נכון? פתאום יום הכיפורים, לא בעשיר בחודש, אלא בשבע בחודש, וזה קורה בחודש ניסן ולא בחודש תשרי. יש כמה דברים לא ברורים פה. בעצם, יום הכיפורים הוא חל בחודש תשרי, נכון? גם יש עוד חג בתשרי. ראש השנה ומה עוד? סוכות. סוכות זה זכר למה? יציאת מצרים. אז למה זה לא קורה בניסן? יש משהו לא בסדר בלוח השנה שלנו. שאנחנו מפצלים את החג המציין את יציאת מצרים, אנחנו מפצלים אותו בין שני חודשים שונים. הרי, למה יושבים בסוכות? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוצאתי אותם מארץ מצרים. אז מתי ישבו בסוכות? באיזה תאריך? ב-15 בניסן, נכון? וייסעו בני ישראל מרעמסס, סוכותה. אז הם הגיעו למקום הנקרא סוכות, וזה היה ב-15 בניסן. אז מה אתה עושה את זה בתשרי? זה סימן שקרה פה משהו. כנראה שהזמן שלנו הוא לא זמן מושלם. חלק מן ההיסטוריה נמדד לפי ניסן, חלק מן ההיסטוריה נמדד לפי תשרי. ישראל ואומות העולם, זה זוכרים את זה לפני שיעור אחד. דיברנו על זה. אז אם כן יש איזו בעיה, שבעולם לא מושלם, חלק מן העבודה נעשה בניסן, חלק נעשה בתשרי. בעולם מושלם, הכל חוזר לניסן. גם יום הכיפורים חוזר. ובמקום להיות בעשירי בחודש, הוא בשבעה לחודש. למה בשבעה לחודש? כי שבת הופך להיות יום הכפרה. שבת זה יום השביעי. ואז, מה?
אין קשר בין סוכות לחקלאים שהיום שומרים על השטחים שלהם שגודלים.
בוודאי. בוודאי. יש קשר בין סוכות לחג האסיף. אבל מה הקשר בין סוכות ליציאת מצרים? יציאת מצרים הייתה בניסן. טוב, נמשיך. טוב, אז הבנתם, בינתיים יש כמין יום הכיפורים בניסן. סוף סוף מגיעים לי"ד בניסן. י"ד בניסן זה היום של קורבן פסח. בואו נראה מה כתוב. בראשון ב-14 יום לחודש, יהיה לכם הפסח. חג, שבועות ימים, מצות יאכל. עכשיו אני רוצה להבין משהו. למה החג נקרא, חג הפסח נקרא חג שבועות ימים? אצלי חג השבועות זה לא פסח. נכון? חג השבועות זה לא פסח. מה אומר רשי? רשי אומר, למה נקרא שבועות ימים? על שם שמתחילים ממנו לספור שבעה שבועות. משכנע? מה? כן, אבל זה לא משכנע. חג השבועות, אני יודע שזה החג שבו מסיימים את השבעת שבועות. לא החג שבו מתחילים את השבעת שבועות. חג שבועות ימים. זה כאילו בא לומר שחג השבועות יחול בפסח גם כן. נכון? הם מאוד הגיונים. הרי יוצאים ממצרים, מעבדות לחירות. מה הדבר הראשון שצריך לעשות אחרי שיוצאים מעבדות לחירות? לקבל את התורה, נכון? אז מתי צריך לקבל את התורה? בסיום חג הפסח. מתי זה יוצא? במימונה. כלומר, המימונה הוא צריך להיות חג השבועות. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הכתוב. יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים. ואז זה חג השבועות יחול בפסח. מצות יאכל. ועשה הנשיא ביום ההוא. מעניין, זה כבר לא הכהן הגדול, אלא הנשיא חוזר להיות העובד. ולכן יש מפרשים שיבריזו שם שהנשיא זה הכהן הגדול. בעדו ובעד כל עם הארץ, פר חטאת. הנשיא פתאום מקריב פר במקום כבש. כלומר, אין פה זכר לקורבן פסח בכלל. אבל יש זכר לפר חטאת. זאת אומרת שהכל נהיה יותר גדול. במקום כבשים, פרים. ובמקום כהן גדול, מלך. ובמקום הרבה הרבה כבשים, קורבן אחד. ושבעת ימי החג יעשה עולה לשם. מה אמרנו? מה מקריבים בדרך כלל? מה הקורבן מוסף של פסח? שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים, נכון? בואו נבדוק. ושבעת ימי החג יעשה עולה לשם, שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום, שבעת הימים, וחטאת שעיר עיזים ליום. אז הכל ממש עולה. במקום שני פרים, שבעה פרים. במקום איל אחד, שבעה אלים. מה עם הכבשים? אין יותר כבשים. הכל גדול. הרי מה זה איל? אתם יודעים מה זה איל? זה כבש שגדל. בסדר? כלומר, זה העולם הולך ומתעלה. טוב, מעניין מאוד. ומנחה, כמה מביאים, מה המנחות שמביאים? עשירית היפה, נכון? נכון? מה? כן, שלושה יסודים לפר ושני יסודים לעיל ויסרון לכבש, נכון? בואו נבדוק. ומנחה, איפה לפר ואיפה לעיל יעשה. ושמן הין לאיפה. אז יש אינפלציה גדולה. בעצם הכמויות עלו פי 10. במקום עשירית האיפה, איפה. פשוט מאוד. הכל נהיה גדול פתאום. עכשיו, זה חג הפסח. מה מצפים שיבוא מיד אחרי זה? איזה חג? בואו נבדוק מה כתוב מיד אחרי זה. בשביעי, ב-15 לחודש, בחג, שזה סוכות, נמחקו חג השבועות, ראש השנה, יום הכיפורים. כל זה לא קיים יותר. בשביעי, ב-15 יום לחודש בחג, יעשה כאלה שבעת הימים, כחטאת, כעולה וכמנחה וכשמן. נעלם. אין שבועות, אין ראש השנה, אין יום הכיפורים, ואפילו שמחת תורה אין. ואין שמיני עצרת לא קיים. מה? אני גם כן לא הבנתי, אני לא אמרתי. מה? פשוט מאוד. בשביעי, מה זה השביעי? בחודש השביעי, תשרי. נכון? ב-15 יום לחודש בחג, לנו סוכות. יעשה כאלה שבעת הימים, כחטאת, כעולה וכמנחה. כלומר, זה עולם שבו נשארים רק שני חגים. חג הפסח, 7 ימים, חג הסוכות, 7 ימים, כל שאר החגים נעלמים. נכון, פשוט מאוד. מה? נגמר, כבר גמרנו עם אומות העולם, הכל מסודר. מה? נכון. אין הבדל בין פסח לבין סוכות. זה הופך להיות חג אחד בעצם.
אז למה עדיין נשארים שניים?
כנראה שעוד לא השתווה עדיין הקיץ עם החורף. רגע, עכשיו יש כמה הלכות לגבי הקורבן שמקריבים בשבת. הרי מה מקריבים בשבת? מה הקורבן מוסף של שבת? שני כבשים, נכון? נכון. בואו נראה מה כתוב. והעולה אשר יקריב הנשיא לשם ביום השבת, 6 כבשים תמימים, ועיל תמים, ומנחה איפה לעיל ולכבשים מנחה מתת ידו, ושמנהין לאיפה, ומיום החודש פר בן בקר תמימים, וששת כבשים והעיל תמימים יהיו. כלומר, הכהן, המלך, לוקח על עצמו בעצם לעשות את כל הקורבנות של התמין. פתאום אנחנו רואים קורבן ציבור שמוקרב מכספו של יחיד, שזה בניגוד להלכה. זה השיטה הצדוקית, שהיחיד יכול לנדב קורבן ציבור. אבל אפשר לומר שבאחרית הימים כבר אין הבדל בין היחיד לבין הציבור. הנשיא הוא הכלל כולו. יש התאחדות של הכלל עם הפרט, ולכן ההלכה מאפשרת לו להקריב בשבת קורבנות שמקריבים במשך השבוע בדרך כלל. עכשיו, יש עוד דבר עוד יותר תמוע, זה לגבי קורבן התמיד. וחבס, אני קורא כאן בפרק מ"ו, פסוק י' ג' וחבס בן שנתו, תגידו לי, קורבן התמיד, כמה כבשים זה? שני כבשים, נכון? אחד בבוקר, ואחד בין הארבעים. בוא נראה מה כתוב. וחבש בין שנתו תמים, תעשה עולה ליום לשם, בבוקר, בבוקר תעשה אותו. ומנחה תעשה עליו בבוקר, בבוקר. שישית האפה, ושמן שלישית ההין לרוס את הסולת מנחה לשם, חוקות עולם תמיד. ועשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר, בבוקר. עולת תמיד. מה חסר פה? זה של בין הארבעים. אתם יודעים למה? כי אין יותר ערב. יש רק בוקר. וכאור בוקר יזרח שמש. הרי זה שיש לנו ערב הבוקר, זה בגלל שבעולם שלנו יש חושך ואור. אבל בעולם שכולו אור, יש רק בוקר, אין ערב. כל מה שפירשתי עד עכשיו, זה מתוך הנחה מאוד בעייתית שההלכה תשתנה. ההלכה של הקורבנות. איך אפשר להגיד דבר כזה? אז יש במסכת מנחות מחלוקת רבי יוחנן וחכמים, איך להבין את הפסוקים האלה שקראתי עכשיו. רבי יוחנן אומר, פרשה זו עתיד אליהו לפרשה. מה? תיקו. יפה. כלומר, עתיד אליהו לפרשה. כלומר, לפי רבי יוחנן, הפסוקים האלה סותרים את ההלכה. ואין לנו דרך ליישב אותם, אבל אליהו עתיד לפרש. וחכמים, מה הם אומרים? לא, לא הבנת כלום. כל הקורבנות האלה שמתוארים כאן, הם קורבנות של המילואים לכבוד חנוכת המקדש בשנה הראשונה של הקרבה. כלומר, כל שאר הקורבנות יהיו, כל הקורבנות של ראש חודש, של פסח, של שבועות, של ראש השנה, יום הכיפור, מסוגות, הכל יהיה. וכל מה שכתוב כאן זה רק תוספת קורבנות. כן, מס ערך מוסף, בדיוק. כלומר, זה קורבנות נוספים על הקורבנות הרגילים, וזה יהיה הוראת שעה, והוראת שעה זה לא סתירה להלכה, הכל בסדר גמור. ברור? ויש בין המפרשים, מפרשים שהלכו בכיוון של רבי יוחנן, יש מפרשים שהלכו בכיוון של חכמים. אני רוצה להבין פה משהו. רבי יוחנן, למה הוא אומר שאליהו עתיד לפרש? כי רבי יוחנן מבין שבאמת ההלכה תשתנה. איך זה יכול להיות שההלכה תשתנה? הלכות דאורייתא. פשוט מאוד. כי לפי רבי יוחנן מדובר בעולם אחר מעולמנו אנו. הרי למה, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, מניין לי שהתורה לא תשתנה? הוא אומר דבר פשוט. התורה היא הדבר הטוב ביותר שיש בשביל העולם במצב שבו הוא עכשיו. ומאחר, אומר הרמב״ם, והעולם במצבו של עכשיו לעולם לא ישתנה, אם כן התורה נצחית. הרמב״ם לא כתב שלא יהיו קורבנות יותר. אומרים שהרמב״ם כתב את זה, ואני חותם לך שהוא לא כתב את זה. מה? לא, האדון כאן אומר שהרמב״ם כתב שלא יהיו קורבנות יותר, ואני עניתי שהרמב״ם לא כתב דבר כזה, אלא אומרים שהוא כתב את זה. אבל אם תחפשו, בשום מקום ברמב״ם לא תמצאו שהוא כתב את זה. ולא עוד, אלא שהוא כותב בהלכות מלאכים, שהמלך המשיח יחזיר את כל העבודה כמו שהייתה, ויקריבו את הקורבנות. אז אם כן, מה שאומרים שהרמב״ם, אני זוכר פעם הייתי בחוץ לארץ, במונטריאול, התווכחתי עם מישהו, אומר לי, הרמב״ם כתב במורה נבוכים, שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. אמרתי לו, זה לא כתוב. הוא אומר, אני אראה לך. אמרתי לו, תשמע, אני נוסע הערב לישראל, אבל תשלח לי בדואר את המקור. שלח לי בדואר את המקור. מה הוא שלח לי? צילום של מאמר שכתב איזה יהודי מאוניברסיטת בר אילן, שבו הוא כותב שבמורה נבוכים, הרמב״ם כותב שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. אבל במורה נבוכים עצמו, זה לא כתוב. אולי זה משתמע, אבל זה לא כתוב. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. הרמב״ם אפילו אומר, איך אני יודע שהתורה לא תשתנה? שהרי העולם במצבו העכשווי לא ישתנה. אבל מה מונח בדברי הרמב״ם? שאם העולם ישתנה, אפשר גם שההלכה תשתנה. ובאמת, כך היא דעת רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שלעתיד לבוא העולם ישתנה. אלא שהוא חולק בזה על שמואל. ושמואל אמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכות בלבד, וכך פסק הרמב״ם, כדעת שמואל. אבל לפי רבי יוחנן זה בהחלט אפשרי. וכך סובר הרמב״ם ועמו המקובלים, שכאשר העולם ישתנה, גם המצוות ישתנו. האמת היא, זה גמרא מפורשת. עתידות מצוות להיבטל. מתי? אחרי תחיית המתים. עכשיו אפשר גם להבין שהקדוש ברוך הוא הרי אומר ליחזקאל, אני חוזר פה לפסוק הראשון שקראנו, מה כותב, מה נאמר כאן? כה אמר השם אלוהים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר. למי הוא אומר את זה? לנביא. זה יחזקאל. יחזקאל מת מזמן, לא? אלא הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, שאתה תקום לתחיית המתים, אתה תצטרך בראשון באחד לחודש לקחת פר בן בקר. אז מדובר בעולם של תחיית המתים. בעולם של תחיית המתים אין עשירית איפה, יש איפה שלמה. אין כבשים, יש אלים. ברור? זה העולם האידיאלי לפי יחזקאל. אני רוצה לכם עוד משהו. אני רוצה להביא עוד שיטה אחת, אבל זה קצת מסוכן להביא את זה, אז אני לא יודע אם לעשות את זה. לא רוצים? רוצים? אחר כך, לנזקים, אתם אחראים. רבי יהודה בן בלעם. מכירים את רבי יהודה בן בלעם? לא מכירים. רבי יהודה בן עלם, בן בלעם, הוא כתב את השיר בזוכרי על משכבי, זדון ליבי והשמיו, שהאחינו הספרדים אומרים אותו בסליחות. כן? פתאום מזמזמים, אה? ידעתי. אם הייתי מתחיל להגיד אימג'ין, גם כן הייתי מתחיל עם מזמזם. טוב, רבי יהודה בן בלעם, הוא היה תלמיד של רבנו יצחק אלפסי עריף. הוא מבית המדרש של עריף. הוא חברו של רבי יהודה הלוי. והוא כתב פירוש נפלא על התנך. בין היתר הוא גם כתב פירוש לספר יחזקאל. והוא אומר שמה שכתוב בגמרא שנביא לא יכול להוסיף שום דבר מכאן ואילך שנאמר אליה מצוות, הכוונה כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, אבל כשהקדוש ברוך הוא ירצה לשנות את המצוות הוא יוכל. וככה הוא מסביר את הפסוקים האלה ביחזקאל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך זה מסתדר עם ההלכה שאסור לנביא לבטל מצווה לעולם? פשוט מאוד. מתי אסור לנביא לשנות מצווה לעולם? עבור השומעים אותו, שהם אינם נביאים. אבל אם כל ישראל נביאים, כל זמן שאני מתנבא, אני יכול גם לשנות את המצוות. ומאחר ועתידים כל ישראל להיות נביאים, ייתן וכל עם השם נביאים, אומר הנציב בולוז'ין, זה יהיה המצב של עם ישראל באחרית הימים. אז ממילא, כל אחד ישיג לפי השגתו את דבר השם, ולפי את הצורה שבה דבר השם משתנה, ואז יוכלו גם הקורבנות של יחזקאל להיות כפשוטם בלי לבטל שום דבר מן ההלכה. אגב, יש בספר הקדוש לנבוכי הדור של הרב קוק. אז בספר לנבוכי הדור הרב קוק מסביר איך ההלכה עתידה להשתנות. והוא נותן כמה דוגמאות. הוא אומר שיש שני פסקים שעתידים הסנהדרין לפסוק. האחד, הרי יש מחלוקת בגמרא, האם יש כוח בידי חכמים לבטל דבר מן התורה בקום עשה, או רק בשב ואל תעשה. מה ההלכה? בשב ואל תעשה, נכון? יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. דוגמה? תקיעת שופר בשבת. התורה אמרה לתקוע בשופר, חכמים אומרים, זה שבת, אל תתקע. אם כן, חכמים עקרו דבר מן התורה בשב ואל תעשה. אומר הרב קוק, הם עתידים לפסוק שגם בקום ועשה. זה גם שאלה גדולה. לא ניכנס לזה כי זה עולה על מוקש. אבל בכל זאת, אומר הרב קוק, עתידים החכמים לפסוק שיש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. ועוד דבר הם יפסקו. הם יפסקו שהלכה כרבי שמעון, שדרשינן טעמה דקרה. שאנחנו פוסקים הלכות על פי טעמן של המצוות, ולא רק לפי המצוות עצמן. ואז הם יוכלו לשנות מה שהם רוצים. ואומר הרב קוק, ומי שיחלוק עליהם יהיה זקן ממרא. נחמד. ואז הוא מביא כמה דוגמאות, זה בקבצים כתבת קודשו, איך החכמים עתידים לדרוש פסוקים. כלומר, הרב קוק מנדב דרשות לסנהדרין העתידית. למשל, הוא אומר, איך יתבטלו הקורבנות, לפי השיטה שעתידים הקורבנות להתבטל? הוא אומר, פשוט מאוד. כתוב בתורה, את קורבני לחמי. למה קרא לקורבן בשם לחם? לחם, הרי קורבן זה בהמה. נכון? אז למה לחמי? אלא כל זמן שיש בשר באכילת רשות, יש אכילת בשר לגבוה. כלומר, כל זמן שהאנושות איננה צמחונית, אז הקורבנות הם מבעלי חיים. אבל כאשר יתבטל הבשר מאכילת הרשות, יתבטל גם כן מאכילת גבוה, ויהיה במקום קורבני, יהיה לחמי. וכך הוא מסביר את הפסוק, וערובה על השם, מנחת יהודה. למה לא קורבן יהודה? כי המנחה עשויה מסולת, ולא מבעל חיים. הנה דוגמה, מביא הרב, הנה, הוא מציע לסנהדרין העתידית, אולי אם לא יהיו מספיק פנויים כדי למצוא דרשות חדשות, אז אם יראו ברב קוק, הנה, אפשר לדרוש ככה. אם ירצו לבטל את הקורבנות, לא ירצו, לא יבטלו. טוב, רק רציתי פשוט שקצת נתאם מהאווירה של קורבן פסח העתידי, של מה שיחזקאל הנביא צפה ברוח הקודש, כיצד עתידה נשמת האומה להתעלות, עד כדי שקורבן הפסח, שחג הפסח יכלול גם את כל התיקונים של כל הנפילות שהיו במשך הדורות, עד כדי שינוי אופי הקרבת הקורבנות. תודה רבה לכם, שלום.
רבי, אני יודע, אני רצה, הקדוש, ברוך הוא לזכות,
ארבית.